אנחנו פה בדיון מיוחד על הנושא מתי לצאת לעבוד, ללמוד, שילוב, ואמרנו שרוב הדיון בעצם צריך להתנהל אחד על אחד, כי זה מאוד אישי, אבל בכלל אמרנו שאולי יש כמה דברים שכן כדאי להזכיר. אתם תאמרו לי אם יש לכם שאלות ספציפיות, אולי נתחיל עם הקדמה, בסדר? יש כמה דברים שהם ברורים. ברור שכל יום שבן אדם מרוויח בישיבה והוא לומד, אז הוא קונה כלים לכל החיים כולם. לא משנה אם הוא יהיה בחינוך תורה או לא. למה יעשה? אתם קונים כלים להיות בעלים יותר טובים, אבות יותר טובות, בשורה התחתונה, לכל החיים אתם קונים. התורה היא כלי. ברור גם כן שבלימוד התורה יש חלוקה של שני סוגי לימוד. יש לימוד שהוא קניית כלים, יש לימוד שהוא קניית ידע. אתם צריכים לחשוב איך אתם מחלקים את הסדר לימוד שלכם. זאת אומרת, יש לימוד, אתה לומד ביון, אתה לומד כלים, איך לפנח סוגיה, איך לפצח מחלוקות ראשונים. יש לימוד שהוא ידע, אתה לומד דף יומי, אתה מקיף, אתה בסדר, בוא תצטרף אלינו. אז זה גם כן שיקול שבן אדם צריך לתת את דעתו אליו בזמן שהוא לומד בישיבה. איך הוא מחלק את הלימוד שלו? מבחינת כמה זמן הוא קונה כלים, כמה זמן הוא קונה ידע. יש אדם שאומר, אני צריך להקיף את התנך. נכון, אתה צריך להקיף את התנך, ידע. אתה גם צריך לקחת חלק מהסוגיות, לעיין מהם, לעומק, זה גם נכון. אתה גם צריך איזשהו שיעור לדעת איך ללמוד תנך, זה גם נכון. וזה לא סותר. יש אדם שאומר, אני צריך להקיף ש"ס משניות, נכון. יש אדם שאומר, אני צריך להקיף את הש"ס, גם נכון. דף יומי, גם נכון. אבל אם אתה תעשה את כל ההיקף הזה, אתה אף פעם לא תדע ללמוד לעומק, לדייק בש"ס. לדעת לדייק רש"י תוספות, ללמוד שער ראשונים. אז חלק מהזמן צריך להקדיש בקניית כלים, חלק מהזמן בהיקף. כשצריך לזכור שהכיף הוא גם כן כלי לעומק. זאת אומרת, חלק מהיכולת להתעמק זה שיש לך היקף. זה יד ביד, רב אברהם תמיד היה מדגיש את זה. שחצי מהעיון זה בקיאות. חצי מהיכולת לעיין זה הבקיאות. עכשיו, אמרנו קודם כל שבעצם הלימוד זה כלי, הלימוד זה דבר שיקרין על כל חייכם. וכל יום וכל שנה שבן אדם מרוויח זה רווח נקי. עם כל זה, דיברנו כבר שיש אנשים שהם דוחים עד השנייה האחרונה שכבר לא נשאר להם אגורה, ואז הם צריכים לצאת לעבוד, והם עובדים עובדות מאוד קשות, ולא נותר להם דקה ללמוד תורה. וכמובן שעדיף שבן אדם יחשוב שעה קודם, כדי שהוא יוכל להגיע למשרה שהיא הגיונית, במשרה שהוא לא יעבוד וישחוק את עצמו כל היום, אלא משרה שבה הוא יוכל גם כן ללמוד תורה בהמשך. אז עדיף גם את זה. יש גם כן לחלוק בין, לחלק בין מציאות שמציעים לבן אדם משרה יוצא דופן, למציאות שאני יושב פה בישיבה ואני שואל האם לצאת ללמד. יש גם מציאות שזה שבן אדם מלמד נותנת לו כוח ללמוד הלאה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם מרגיש שהוא לא מסוגל להתרכז יום שלם. זה שיהיה לו הפסקה פה ושם שהוא מעביר שיעור פרטי או שיעור אחר, זה יקרין על כל היום שלו. זה גם יכול להיות. כל אלה הם כבר שיקולים פרטיים. בשיקול הכללי צריך לדעת את הערך של הלימוד והלימוד בהתמדה, שהוא לא חוזר. זאת אומרת, ברגע שיש ילדים, ברגע שיש אחריות כלכלית, הלימוד הוא אחרת. אתם עכשיו יכולים להיות ראשכם ורובכם בתורה. אתם צריכים להבין שזה ערך עצום. עכשיו ניכנס לדיונים הפרטיים, אני איתכם. כמובן, אם זה דברים פרטיים, אז נדבר פרטי, אבל אם זה דברים שנוגעים לכולם, אז אני איתכם. אני חושב
שנקודת מוצא של רובנו, שנוגע להסכרה בשביל לצאת לעבוד, יש להם מחנה משותף, כולנו מורים, רובנו. אז חשוב לראות מה עליו. נגיד בנוגע ללימוד, עבודה של מורה זה עבודה מאוד טובה. אני אומרת שזה לא נגמר בבית ספר, זה משהו שהולך אליו כל היום. כנראה שהרבה גם העבודה של אחרי בית ספר זה להכין את הלימוד תורה. זאת אומרת שזה גם לימוד תורה. איך אנחנו מתייחסים ללימוד תורה כזה שהוא הכנה לקראת ללמוד?
הלוואי, תראה, אם אתה יכול ללמד על רמה שבאמת תגדל בעיני מה טוב, על פי רוב הבן אדם נשאר ברמה שהוא מלמד. זאת אומרת, תלמד רמה יותר גבוהה, תהיה רמה יותר גבוהה, תלמד את הרמה יותר נוחה, זה איפה שאתה תהיה. זה קשה מאוד, למרות שזה חשוב מאוד שזה לא יהיה ככה. זאת אומרת, אתה מעביר שיעור בפרשה, אז אני מעביר במכון מאיר שיעור בפרשת השבוע, לדוגמה. היה מספיק שאני אכין חומש רש"י ואוסיף לזה רמב"ן או משהו אחר. כדי שאני אמשיך לגדול, אני מכריח את עצמי כל שנה להכין את הפרשה עם ראשון אחר. כל שנה אני מכריח את עצמי, למרות שיש לי סיכום, והסיכום שלי מתפתח משנה לשנה. יש לי סיכום, שיטות הראשונים על התורה, ועשיתי את זה גם עם נביא לשנים מסוימות. ככה אני מכריח את עצמי להמשיך לגדול, שאני לא נשאר ברמה של התלמידים שלי, אלא כל שנה מקבלים זווית אחרת. אז אני חושב שזה יכול להיות נכון מה שאתה אומר, צריך לחשוב טוב. אחד מהעצות שהייתי נותן לכם זה שבשנים הראשונות תכינו סיכומים טובים, זה הדרך הארוכה שהיא הקצרה. זאת אומרת, בשנים הראשונות שלימדתי, סיכמתי את החומר שלימדתי. הכנתי סיכומי שיעורים, כך שהיום כשאני צריך להעביר שיעור על פרשת השבוע, על מגילת אסתר, יש לי סיכומים של הראשונים שלמדתי אז, זה גם טוב לתלמידים, שאני יכול לחלק את זה בסוף השיעור, ואז יש להם סיכום טוב של השיעור, גם אם הם לא כתבו לעצמם סיכום, וזה גם טוב לי, ששנה הבאה יש לי את הסיכום כמו שצריך. בשורה התחתונה חשוב שהלימוד יהיה מעבר לזה, במיוחד כי יכול להיות שתלמדו כיתה ד' וכיתה ו' וכיתה ת', וזה לא בדיוק הרמה שאני רוצה שאתם תהיו בה. זאת אומרת, חשוב שתלכו שיעור דף יומי, חשוב שתעבירו שיעורים על רמה איתו גבוהה, שזה יחייב אתכם, שיעורים בשבת, וזה טוב להיכנס להרגל כבר עכשיו. לא היה מזיק אם הייתם יוצרים חבורה ביניכם שכל שבוע אחד מכם מעביר שיעור, בין אם זה בהלכה, בין אם זה בתנ"ך, משהו שיחייב אתכם ללמוד דברים יותר לעומק. להעביר שיעורים זה דבר שמחייב ללמוד. לצערי, להעביר ביסודי וגם בתיכון זה לא בהכרח ככה. אני מקווה שאתם תהיו האור המאיר, שהדור הבא כבר יהיה על רמה יותר גבוהה. אני מאוד מקווה. אבל איך שהרמה היום, אני לא בונה על זה שזה יהיה המחייב אותך ללמוד תורה. מה שכן, זה כדאי שתכינו מספיק מראש, שתוכלו לבשל את הרעיונות בראש, שהכלים הפדגוגיים יתפתחו עם הזמן. זאת אומרת, אינו דומה שיעור שהכנת אותו שבועיים מראש, והוא מתפשל לך בראש שבועיים, לשיעור שאתה מכין לילה קודם. זה לא דומה. וזה כן כדאי. אבל זה לא קשור לעכשיו לדעתי.
אבל משהו אחר. האם זה שאנחנו מורים בעצם, ואמורים ללמד, זה דורש מאיתנו בעצם... אני נגיד אפילו לימוד שלנו, לימוד תורה שלנו זה בעצם התמקצעות, כאילו זה לא לימוד תורה, בסדר, לימוד תורה, כלים וידע כמו שהרב אומר, זה בעצם זה ההתמקצעות שלנו, ואם אנחנו לא עושים את ההתמקצעות הזאת, אז בעצם אנחנו חוקים למקצוע.
מבחינת המקצוע שלכם אתם מחויבים עכשיו ללמוד? אז זה גמרנו, זה הזמן שלך, זה התורה שלך.
אם זה מוסרית, לא עכשיו... לא, נו, מישהו יושב
לי על הראש. מוסרית, אז הרב משה פיינשטיין אמר, יש גמרא כשרבי נפטר, כשהיה שאלה את מי למנות נשיא, אז רצו למנות את רבי חייא נשיא. אמרו, אי אפשר, כי רבי חייא מלמד תינוקות. רבי חייא גדול הדור, הוא יכול להיות נשיא ישראל, והוא צריך ללמד ילדים לקרוא תנ"ך, ללמד תנ"ך וש"ס משניות. תשובה, ברמה שרבי חייא מלמד, אף אחד אחר לא יכול ללמד. זאת אומרת, אדם גדול מעביר גם את החומש רש"י וגם את המשנה ברמה יותר גבוהה. זה לא רק היכולת הפדגוגית שהייתה לו, זה גם כן עצם היכולת שלו להעביר את החומר. אם אתם גדלים, אני מקווה שהגדילה שלכם תאיר את כל התורה שלכם. זה שאתה אולי תלמד חומש שנה הבאה, אבל עכשיו אתה עוסק בבבא קמא, זה יאיר גם את החומש שלך. אז הנה חינמי, טוב שיהיה לך גם ידע מקיף בתנך ובחומש ובראשונים. אבל אני חושב שאנחנו שואפים לגדול בצורה מאוזנת, וכמה שאתה גדל יותר, ככה התורה שלך יותר גדולה. אני אומר לך עוד נקודה. צריך לזכור שעל פי רוב, התלמיד מתחבר לדמות שהיא המורה, הרבה יותר מהחומר. דרך הדמות הוא מתחבר לחומר, לא הפוך. זה נדיר שהוא מתחבר לדמות דרך החומר. זה הרבה יותר מצוי שאתה תהיה אדם תורני. אתה תהיה אדם גדוש בתורה, אתה תאיר את אור התורה, תראה לו שחיי תורה זה דבר ערכי, תחיה בצורה מוסרית, תתנהג בצורה ערכית, אז הוא מתחבר לתורה. מתחבר לתורה, וזה יכול להיות גם דרך זה שאתה מלמד אותו כימיה. אבל הוא רואה שאתה אדם תורני, וככה אדם תורני מתנהג. ממילא העבודה בישיבה, אם היא עבודה נכונה, אז אתם ממשיכים לגדול, בין במידות, בין בידע תורה, וזה מקרין על כל התורה שלכם. הנה חינמי, יכול להיות שאם אתה יודע שאתה הולך ללמד תנ"ך ולא למדת את כל התנ"ך, שהיה מהראוי שהשנה תיקח קצת זמן ללמוד תנ"ך. הנה חינמי, אתה הולך להיות רם למשנה ואתה עדיין לא שולט מספיק טוב במשנה, יכול להיות שכן שווה להקצה הזמן לזה. אבל שוב, בגדול אני חושב שכל עוד שאתם גדלים בתורה, אתם גדלים כדמויות תורניות, וממילא ההקרנה שלכם תהיה יותר על רמה. אתם חייבים לקנות את הכלים כדי שאתם תוכלו להמשיך לגדול, כדי שתוכלו ללמוד דף יומי או אפילו ללמד דף יומי. אתם חייבים לגדול. זה א' ב', ואני חושב שחלק גדול מזה זה גם הכלים וגם היקף, גם וגם.
אז אין מינו, פשוט ללמוד הכל מהכל.
זה לא אמרתי, זה כבר צריך באופן אישי לבנות תוכנית. שיכול להיות שכדאי לבנות מרבנריה, מישהו שמכיר אתכם ויכול לבנות אתכם את התוכנית שלכם. יש גם הבדל בין תוכנית של חצי שנה לתוכנית של שנתיים. צריך לראות כמה זמן יש לנו ובהתאם לבנות תוכנית. שהתוכנית צריכה להתמקד על שתי הנקודות האלה.
זה הרבה תלוי במי אנחנו יכולים להתחתן
ומתי אנחנו יכולים להתחתן. זה קצת מורכב, זו שאלה. האם אתם מתכננים לצאת לעבודה מיד כשתמצאו את הנכונה ותתחתנו, או שתיקחו זמן ללמוד ואז תצאו לעבודה? זה תלוי קצת ביכולות הכלכליות שלכם ושל הבת זוג. עם כל זה, זה ודאי רווחי לזוג שמתחילים את חיי הנישואים מתוך חיי תורה. זאת אומרת, יש לזה הרבה הרבה מעלות.
מה זה המשפט הזה? מה זה להתחיל מתוך חיי תורה?
כשאתה עסוק עם תלמידים, אני עונה לך.
אני רק אנסה להגיד מה אני... שמעתי פעם אחת איזה רב שומר לנו, טוב, כשאתם תצאו לחיים, אז תחו ככה וככה, לא יודע, כל מיני דברים. מה זה לצאת לחיים? הרי זה כל העניין, הרי מה מצפים איתנו בישיבה? שאנחנו גם כשאנחנו נצא החוץ, אנחנו נמשיך ללמוד, אנחנו לא נבטל את הזמן. אנחנו לא... כלומר, מה הפחד הזה לצאת? זה מה שאני שואל.
אני לא חושב שזה פחד, זה התמודדות. זה התמודדות, במקום שאתה תשקיע בלגדול, אתה בעצם מתמודד. גם ההתמודדות תגרום לך לגדול. אבל זה שאתה צריך להתמודד עם ניבול פה, וילדים שרואים דברים לא צנועים, והורים שמבלבלים לך את המוח עם כל מיני שטויות, זה התמודדות. בסדר, יש לך את כל החיים לעשות את זה. אתה מתחיל חיים נישואין מתוך חיים עם איזושהי שלווה, ועם איזשהו אתגר קדוש, ועם איזשהו שותפות שאתה והבת זוג שלך שותפים בלימוד תורה ובלגדול ולבנות את עצמכם, זה התחלה לגמרי שונה. מי שיכול להרשות לעצמו את זה. אתה מתחיל את החיים מתוך זה שאתה מגיע הביתה ויש לך תורה הזה שמעצבן, והמנהלת שלא הוגנת כלפיך, והמורה האחר שעקף אותך, אתה מתחיל עם התמודדות מסוימת. אפשר? אפשר. בריא, בריא. האם זה יותר טוב או זה יותר טוב? על פי רוב, להתחיל מתוך חיי תורה. זה דבר שיותר מקרין על הזוגיות ועל הבניין של הבית, זה הכל. אני חושב שזה מובן, כאילו, זה סוג חיים אחרים.
מצד של הנחת?
גם הנחת, אבל גם זה שאנחנו עסוקים בדבר שהוא על פניו קדוש. כשאתה עוסק בחינוך, אתה לא תמיד מרגיש שאתה עוסק בדבר קדוש. אתה הרבה מרגיש שאתה עוסק בדברים מאוד תמיים. זה נכון שבגדול אתה עוסק בלקדם את עם ישראל, אבל בקטן אתה מתמודד עם ילד שמנבל את הפה. אני זוכר שהתקשרנו לרב דב פיינשטיין, אשתי התחילה ללמד, והילדים החליטו לחנך אותה. אז הם התחילו לומר לה כל מיני מושגים שהיא בכלל לא ידעה. אז התלבטנו אם היא שתמשיך או לא תמשיך שם. אז הוא אמר לנו, חינוך זה tug of war. אתם מכירים שיש חבל, שניים מושכים בחבל? הוא אמר, זה חינוך. התלמיד מושך אותך מטה, אתה מושך מעלה. הוא מושך קצת למטה, אתה מושך יותר למעלה. כל עוד שאתה מנצח, זה חינוך. אבל אתה מתמודד. אתה מתמודד עם זה שמושכים אותך כלפי מטה. בסדר, אתה רוצה להתחיל חיי נישואין ככה, אין בזה עוול. אבל ודאי שמי שיכול להרשות לעצמו, מרוויח. גם בנחת שבדבר, אבל גם בזה שאתה מרגיש באופן מוחש. אתה מתחיל מתוך אידיאליזם, אתה מתחיל מתוך תחושה שאתה עושה משהו קדוש. כשאתה מתחיל בתוך עולם החינוך, אולי בתיאוריה אתה אומר זה קדוש וזה חשוב וזה נכון, אבל בפועל זה הרבה 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 עצבים שאתה לא כל כך חש את הקדושה באותו רגע. גם כשאתה מחליף את הטיטול של הילד שלך זה משהו קדוש, אבל אתה לא מרגיש את זה. אתה עוזר לאשתך לנקות את האסלות, אתה גם עושה משהו קדוש, אבל אתה לא מרגיש את זה. אתה יושב מול דף גמרא, אתה עובד לפתח את התפילה שלך, אתה מרגיש את זה. אז זה עוזר כשמתחילים חיי נישואין, כששניכם חשים שאתם שותפים בהשקעה למען תורה וקידום עם ישראל. זה עוזר, שוב, לא הכרחי, לא קריטי. אפשר לחיות אחרת. אני אומר, מי שיכול, זה רווח.
חיים אחרים
וזה. הוא חי את זה.
גם אפשר להשתדל לזכור, גם כשמנקים לעבוד על זה. גם כשמנקים ועושים את הדברים הלא נעימים, להשתדל לזכור שזה גם. אז זה עושה את זה אחרת גם.
תראה, הרבה פעמים כשאתה מתחיל עם אור, אז יש לך גם כן מאיפה לשאוב את האור. זאת אומרת, זה מאוד עוזר להמשך חיי הנישואין כשיש לך התחלה מסוימת.
התחלה שלנו, שנות ישיבה, אבל בתור רווקים אפשר לומר.
בסדר, אפשר לומר. חיי נישואין זה חיים חדשים, זה עולם אחר. כן.
מה זה יכול לחשוב לעצמו? כאילו, השאלה יכול להלך רחוק, כאילו, השאלה אני מתעקש על זה, אני... אם יש משהו חשוב בחיים, הוא נגיד, אנחנו מתאים לפעמים על הרבה דברים. הוא עכשיו נגיד שאנחנו עובדים צריך לעבוד, כמו עושה את הכל. לא, אנחנו יכולים לשבת ולהישאר ללמוד. יכולים ללכת לעבוד, יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל יכולים לשבת ולמוד. שהוא עכשיו זרו אומר, יכול להרשות לעצמי. שאלה אם אני עושה הכל, כאילו...
באיזה מחיר?
כן, כאילו, עד איפה אני הולך לחוק עם זה?
אז אתה העלית האם להתעקש. אני חושב שבין בני זוג צריך לראות שאנחנו, יש לנו שאיפות משותפות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסכים מה חשוב לנו. בלמעשה, איפה הוויתורים יבואו, זה צריך להחליט יחד. וזה באמת שאלה. כמו שאני אומר, זה העדפה, זה לא יריג ואל יעבור. מה שכן חשוב זה שכל הזמן תלמדו. תמשיכו ללמוד, יהיה לכם סדרים קבועים, חברותות ושיעורים קבועים, שגם כשאתם עוזבים את הישיבה, או שתשתתפו עם דף יומי, או שיהיה חברותה, או שיהיה שיעור בה בכנסת, מה שלא יהיה, אני אפילו אוהב שמשלמים לרב שהוא המורה הפרטי שלך, שאז אתה גם מחויב, אתה גם משלם, זה לא שיעור שאתה מקסימום פספסתי, אתה משלם כל חודש, אני חושב שזה מאוד חינוכי, סבא שלי היה עושה ככה, לכל הילדים וכל החתנים שלו הוא היה מממן, לכל אחד הוא היה משלם לרב פרטי, טוב, הוא היה גביר גדול, הוא היה איש עסקים. אז הוא היה אומר לכל אחד אחרי שהוא התחתן, אני משלם, תבחר איזה רב, אני משלם שיהיה לך חבותה עם רב, פעם שבוע, פעמיים שבוע, זה מחייב. זה מחייב אותך אחר כך ללמוד, אתה יודע, שילמו לרב על הזמן הזה. בסדר, אני רק זורק רעיון, אבל אני אומר, כמובן שזה כן חשוב. וזה צריך להיות חלק ממי שאתה, שאתה אדם שממשיך עם התורה, אתה אדם שגם אחרי חיי נישואין, אתה תיקח זמנים ואתה תלמד תורה, אם זה כל יום, אם זה פעמיים בשבוע, זה כבר אתם צריכים להחליט, אני כמובן בעד כל יום, אבל זה כבר עניינכם, אבל השאלה הזו לדעתי היא לא קריטית, אנחנו לא מדברים פה על להיות כל עני כל אחים, אתם כולכם מתכננים לצאת לעבוד, אלא מה, אתם צריכים לקבוע בעצמכם, כמה חשוב לכם העניין של עוד שנה לימוד תורה, עוד שנתיים לימוד תורה, זה כבר שאלה שלכם. יש גם מציאות... אז הייתי משתף את הבחורה גם בזה. שאתה שמעת תמיד שזה חשוב, אתה חושב שאתה רוצה את זה. תהיה אמיתי, תראה. כשאתה נפגש, אתה נפגש עם מי שאתה באמת. לא עם תיאוריות. אם מי שאתה באמת, זה בן אדם שלא משוכנע, אבל שמע ככה, אז תאמר לה את זה. שמעת, אתה חושב שזה נכון. בסדר. מי שאתה. זה לא השאלה מה אני חושב. אתה שואל אותי מה אני חושב, אני לא חושב שזה משהו שהוא יריג ועל יעבור. אני חושב שזה רווח טוב. אם אפשר, זה דבר חיובי. לא הייתי אומר לך לוותר על בחורה בגלל דבר כזה. כן, הייתי בודק אם יש לכם את אותם ערכים. מאחר ובסוף אתם מתכננים אותם חיים. עוד שנה, עוד שנתיים, אתם מתכננים חיים שגם תורה וגם תלמד. אלא מה? היא אומרת, זה לא שווה את הוויתורים כדי שהשנה נעשה את זה. אני רק שואל למה היא אומרת את זה. אבל אני לא אומר לך לוותר בגלל זה. אם יש הסיבה הגיונית, וחוץ מזה הערכים שלכם זהים, זאת אומרת, השאיפות שלכם זהות, הערכים זהים, אז בסדר, אז אפשר למצוא פשרה בדבר. תעבוד חצי יום, תמצאו את הפשרה. אני לא חושב שזה צריך להיות ירק ועל יעבור, זה לא אורח חיים. זה שאלה, האם נרוויח שנה כזו או לא? בסדר, על דבר שהוא רווח, אני לא הייתי מוותר על שידור. אתה איתי? זה לא... אנחנו לא מדברים על דבר שנראה לי מהותי. מה שמהותי זה הגישה לתורה. זה כמה חשוב לה שתלמד. זה כבר שאלה אחרת. אבל אם אתם זהים בדברים המהותיים, אם למעשה זה יהיה שנה כזו או אחרת, אני מקווה שאם יש מספיק הבנה בכל התחומים האחרים, זה דבר שתגיעו להסכם ביניכם. ויכול להיות שהסכם יהיה, בוא נתייעץ עם עוד גוף. בין אם זה אני או מישהו אחר, וכשנחשוב יחד, יכול להיות שאני אצדד איתה, שלא, זה לא הזמן. לא הבנתי. תראה, בפשטות יש בזה שיטות. שלום הרב.
לא פה גמרות, מה זה?
לא, זה דיון. דיון על החיים. חיים ותורה. סתם ככה בן אדם צריך לנסות שיהיה לו קביעות בתורה, והקביעות הזו יכולה להיות עם חברותה, זה יכול להיות עם שיעור. בן אדם צריך לעשות משהו שיעבוד בצורה אמיתית, כי ברגע שאתה מתחתן אתה נכנס למנגנון חדש. כשאני התארסתי אז הרב פסן זצ"ל אמר לי, הסתיימה התקופה בחיים שלך שזה הספיק שאתה רצית ללמוד תורה. עכשיו אתה עומד מול אתגר שהחיים כל הזמן דורשים ממך, אתה צריך להיכנס למערכות שיחייבו אותך ללמוד תורה. זה לא מספיק שאתה רוצה ללמוד תורה, אז מה מספיק מחייב? זה כל אדם לפי עניינו. יש אדם שזה מספיק שהחברותה באה אליו הביתה, יש אדם שצריך לצאת לחברותה, יש אדם שיש לו חברותה בטלפון, יש אדם שהולך לשיעור, כל אדם לפי עניינו. אבל בן אדם צריך למצוא מערכות שיחייבו אותו ללמוד. יכול להיות שאתה ואשתך מאוד מעריכים דף יומי, ובגלל זה מאוד חשוב לכם שאתה תעשה סיום ש"ס, אז זה מספיק מחייב שאתה כל יום תלך לדף יומי הזה, כי אתם שניכם רוצים מאוד 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 שתוכלו לומר סיימנו את הש"ס. זה כבר כל אדם לפי עניינו. אני חושב שחשוב, תראה, מינימום הלכתי או מינימום ריאלי. מינימום ריאלי הלכתי, מה זה, מה זאת אומרת? יש לך, והגית בו יום ולילה, כמה שאתה יכול, אתה אמור ללמוד תורה. מה זה כמה שאתה יכול? אז זה כבר תלוי בחיים. אתה צריך להביא לחם לשולחן, אתה צריך לבלות זמן עם אשתך, אתה צריך פרנסה, אתה צריך לחנך את הילדים, אתה צריך לדבר עם ההורים, אתה צריך לעשות קצת קניות לשבת. בסדר, זה כבר תלוי בחיים. אתה מבין, החיים יותר קובעים. אין הגדרה ספציפית. זה כל אחד לפי כמה הוא מוכן. נכון?
אני צריך
להעמיד
את עצמי עליה, או שכל שנייה
בנה
שיש לי אני צריך
להשקיע בזה, או שאני פשוט קובע הזמנים וזהו. אני חושב שגם וגם. בן אדם צריך גם לקבוע זמנים וגם לנסות לנצל את הזמנים שהם לא קבועים. זה לא סותר, שניהם נכון. זאת אומרת, צריך להיות, לי יש סדר כשאני הולך למכולת כל יום שישי. היה לי, אני כבר לא הולך למכולת, אשתי לקחה את זה, היא עושה את זה, הסדר יום שלנו השתנה. אבל עד השנה, אני הייתי הולך כל יום שישי לקנות תחלות, היה לי סדר, זה הזמן שלמדתי פסיק את הרב כהנא. בתור במכולת יום שישי, ידעתי כשיש לך לימוד קבוע לאותו זמן, אז זהו, היה לי סדר למעלית של חמי וחמותי. כן? היינו הולכים להם לשבת, פעם בשלושה שבועות, סיימתי את כל פרק רב אליעזר במעלית של חמי וחמותי. היה זמן שהיה לי פצע מאחורי האוזן, זה היה דלקת באור, אבל זה לא הגיב בהתחלה לאנטיביוטיקה. ביליתי, אני לא יודע, ימים אצל הרופא אור לחכות בתור רק שהוא יסתכל ויחליף את האנטיביוטיקה. ממש, כל פעם היה תור של 4 שעות. סיימתי את כל מסכת דרך ארץ שם, בתור. בסדר? כשיש לך משהו קבוע אתה מסיים. היה לי ילד בבית חולים, לא יכולתי ללמוד. כל הזמן הייתי ליד הלוך ושוב, חיכיתי לרופא הלוך ושוב. ראיתי שאני לא ישן כמו בן אדם, לא יכול להתרכז כמו בן אדם. סיימתי את ספר מעשיות של רב ניסים גאון. אתה לוקח, אתה צריך לנסות להתאים לזמנים את הלימוד. הלימוד תואם לזמנים. ראיתי שכשאני חוזר ממרכז הרב, אם אני עוצר אחרי ערבית באיזשהו בית מדרש בדרך הביתה, אני יכול לגנוב את איזה חצי שעה של ריכוז וללמוד, כי יצאתי מהאווירה של הישיבה, עוד לא הגעתי הביתה. בשנה הראשונה שהיינו נמצאים, בשנים הראשונות, אז הייתי ככה יוצא מהישיבה בסוף היום, בדרך הביתה נכנס לבית מדרש, היה 2 דקות מהבית שלי, לומד עוד חצי שעה ואז הולך הביתה. סיימתי כמה מסכתות שם בבית מדרש. אתה צריך לראות לפי החיים שלך. במרכז לא הייתי יכול ללמוד עוד חצי שעה, זהו, הראש שלי בסוף היום נגמר, לא מסוגל. אבל בדרך הביתה ראיתי שאני כן יכול להתרכז עוד חצי שעה. אז נכנסתי במרש, עוד חצי שעה, אז אני בא הביתה. בן אדם צריך לראות לפי החיים שלו, מה הוא יכול... אבל כן, זה לא סותר. גם לקבוע איתים וגם לנסות לנצל את הזמנים. גם לכם.
הרב, בזמן מצומת, זה גם שאלה...
שדרך אגב זה הרגל, שכדאי להתחיל אותו עכשיו. בלי לחץ. ברוגע, בשמחה, אבל כן. אני עוד מהעידן שהיה לנו קלטות, לא היה לנו MP3, אז הייתי מקליט את עצמי קורא את התנ"ך, ובלילה כשהייתי מצחצח שיניים הייתי עושה חזרות על התנ"ך, ובבוקר כשהייתי מתארגן הייתי קם בבוקר, נוטל ידיים, מברך ברכות התורה, תוך כדי שאני מתלבש חוזר. אז הייתי חוזר על כל פרשה מפרשיות השבוע עד שהגיע שבת, חזרתי, הייתי חוזר על כל הספר, תעזוב הפרשה, מהחדר שינה, הייתי בחדר הכי רחוק מהמדרש, מהארבע קומות, מהחדר שינה, תוך כדי הכנות, עד לבית מדרש, וחזור בלילה, וכל ההפסקות בינתיים, הייתי חוזר על לפחות חצי מהספר כל יום. אתה יודע מה זה? חצי מספר בראשית, כשהיינו בספר בראשית, ועל שמות, ואז ויקרא, ואז במדבר, ואז דברים. ככה למדתי לקרוא בתורה. ככה חזרתי, מאות פעמים. כן, איך אני יודע לקרוא את התורה? מזה, מהקלטות האלה, ספר ישעיה, חזרתי עליו אולי 100 פעמים. יש לי זיכרון חלש, אבל אני חוזר, 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 חוזר. אז זה כלי, אז זה היה עם קלטות, היום כבר יש להם פי שלוש, אז בכלל זה כאן. אבל אני אומר, זה הרגל שאפשר להיכנס אליו היום, למה לא? כן.
הרב, אם כבר יש לנו את הזמן המצומצם הזה, בוא נאמר ככה, אחרי שבן אדם יוצא לחיי העולם, במה הכי חשוב להתמקד? באיזה לימוד הכי חשוב להתמקד כאילו?
זה כדאי לשאול
אישי. מה, עבודת המידות?
הכל. זה השאלה איך לחלק את היום, לעשות לוז ולהתייעץ עם רב שמכיר אותך ומכיר את העתיד ויכול לחשוב יחד איתך. אני חושב שבן אדם צריך גם ללמוד הלכה יומית, להתרגל, אני לא אומר להפיע לוח של הלכה יומית, בין אם זה חיי אדם או קיצור שכן רוך, שיהיה איזשהו ספר הלכה שאתה יודע כשיש לך שאלה בהלכה, אתה מכיר את הספר הזה, יכול למצוא את התשובה בספר הזה. שיהיה ספר שהוא הספר שלך. לא אכפת לי אם זה קיצור שכן רוך או חיי אדם או אלקוט יוסף, שיהיה ספר שאתה מכיר, שאתה יכול למצוא שאלות בהלכה. זה נראה לי חשוב. אני חושב שחשוב לעבוד על התפילה. זאת אומרת, יש בן אדם יפתח גם הבנה בתפילה, גם חיבור לתפילה, כי בסך הכל זה הנשמה שלך. ואז בלימוד תורה, זה כבר שאלה, איך לחלק את הזמן. פרשת השבוע, שניים קו אחד תרגום, לקחת איזה ראשון, תלוי בשנה, תלוי בריכוז, תלוי בנפש. לימוד בשבת, חבר'ה, צריך לחשוב איך מפתחים את הלימוד בשבת. שישי שבת, אתם מבינים שזה כמעט רבע מהזמן שלכם? שישי שבת, שתיים מתוך שבע, זה יותר מרבע. יותר מרבע מהזמן שיש לכם ללמוד תורה, זה שישי שבת, וכמה זה הולך לתימיות? זה לא יכול להיות. צריך לראות איך לנצל את זה. בין אם זה לחזרות, בין אם זה ללמוד דברים שאתם נהנים, בין אם זה לימוד תנ"ך, בין אם זה כל אחד לפי עניינו. תקבעו חברותו, תקבעו משהו שמחייב אתכם. בן אדם יכול לקחת מדרש תנחומה, כל שבת ללמוד את כל המדרש תנחומה על הפרשה. זה תענוג. בן אדם, אני הייתי עד לפני שנה, שנה וחצי, היה לי שיעור אצלי בבית, שבת בבוקר. כי כללית, מה זה שבת? קמים מאוחר, ועד שאתה כבר הולך לסעודה, אתה כבר עייף, אתה הולך לישון, ועד שאתה קם, זה כבר זמן ממך, הלך כל השבת, נכון? איפה לומדים תורה? אז שנים, מה שאני עשיתי אצלי בבית, מי שרוצה קם מוקדם, הולך למניין 6:30 בתיקין, מגיע אליי הביתה ב-8:15, 8:30, עושים קידוש, רוגלך, קידוש, ולומדים. למדנו מערל, למדנו מנורת המאור, למדנו תפילה, דברים שתופסים את הנפש. היה לנו שיעור קבוע, אצלי בבית, שנים. עם קפה ועוגה וקידוש. כשהייתי בגיל שלכם, אז הייתי לומד מסוים צעודה, לומד מדרש תנחומה, הולך לישון, קם ב-2 לפנות בוקר, לומד. אי פעם ניסיתם לקום ב-2 לפנות בוקר בשבת? תנסו פעם. אין עונג שבת יותר טוב מזה. יש לך עוגה, קידוש, אתה יושב ולומד, לומד עד ותיקין, חוטף איזה 4 שעות לימוד תורה, ככה בריכוז. אז אל תעשה קידוש, אתה לא צריך קידוש, אתה צודק, לא קידוש. אתה שותה משהו, אתה אוכל משהו, אתה עוד הרבה זמן לפני העלות, מה הבעיה? יושב לומד, עד עלות השחר, אתה הולך לבתיקין, חוזר הביתה, אני הייתי רווק אז, אז הייתי לבד, הייתי בדירה. קידוש, אוכל משהו, הולך לישון, ואז קם ושוב לומד עד מוצאי שבת. כן, זה עולם הבא. בסדר, כשתהיו נשואים לא תוכלו לעשות את זה. אבל היום זה זמן שאפשר ללמוד בשבת המון. אבל זה תלוי בכם, אני רק אומר, אל תפספסו, זה רבע מהזמן שלכם, 25%. שישי שבת, 25% מהתורה שלכם. רוב האנשים לומדים זה לעוף מהחלון. זה חבל מאוד. טוב, התחלנו, תרצו, נשב שוב. עניתי על משהו? אתם נראים לי יוצאים מפה יותר מבולבלים, לא ברור לי.
זה מה שהכי קשה. מה שהכי קשה זה להגדיר שאיפות, זה הכי קשה. כמה זה באמת...
תסדר לוז ותמדים.
כמה באמת להפנים, כאילו, בסדר, זה מה שאמרנו. אנחנו שומעים את הדברים האלה, וואי, אנחנו כל כך רוצים לנצל את הזמן, כל כך זה שאנחנו באים לתוך המציאות, אז אני יודע שאני לא מצליח לעשות את זה.
אם מגדירים, אני רוצה להספיק א', ב', ג', ד', ועושים באופן עקבי, אחר כך יש גם יותר סיפוק. וכדאי באמת, כמו שאתה אומר, להגדיר מה השאיפות, לבנות לוז.
נכון, זה גם...
תשב עם רם, יש לך פה אנשים עם המון ניסיון, ביקשתם שאני אשב, אני יושב איתכם, אבל יש לכם פה את הרב יצחק נריה, יש לו המון ניסיון, יש לכם פה את הרב נחמן, יש לכם פה את הרב שוורץ, אתם רוצים, יש לכם גם אותי, אבל אל תשכחו, יש פה זקנים לבנים, ושלי עוד לא. זה בסדר. טוב, אז שוב, תראו, זו חוות דעתי, אני מסביר את ההיגיון, אתם מוזמנים לבדוק עם אחרים, אם הם אומרים אחרת, אז לפי שיקול דעתכם, מה אני יודע? אני אומר לכם איך אני רואה, ואני גם מסביר לכם כל דבר, זה לא תורה מסיני. אני מסביר את ההיגיון שלפי שיקול דעתכם תראו. אבל אני מסכים עם מה שהוא אמר. חשוב מאוד להגדיר מה השאיפות, מה אנחנו רוצים להספיק, ואז לעבוד לקראת האתגרים. תראה.